ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם. אנחנו משתדלים מאוד מדי שבוע להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עשייתם מורשתם מהדהדת נוכחת, ויש לנו הזכות להזכיר אותם. השבוע ימלאו 48 שנים לנפילתו של סגן אלוף יוני נתניהו, זכרו לברכה. במהלך חילוץ מפואר, יש לומר, של חטופים במבצע יונתן, שנקרא על שמו, יוני אז, מפקד סיירת מטכ"ל, נפל באותה פעולה באמת מרהיבה, ונדמה שהיום יותר מתמיד יש מקום להוקיר גם אותו. ערב טוב לך, דוקטור עידו נתניהו.
ערב טוב.
אז תודה רבה שאתה איתנו. אתה יכול לספר קצת על סגן אלוף יוני נתניהו עליו השלום?
כן, אני יכול, יש הרבה מה לספר. זאת אומרת, מלבד זה שהוא היה אח שלי, הוא גם היה מפקד שלי בצבא, הוא היה מפלג שלי בשנה הראשונה לשירות שלי בסיירת מטכ"ל, ולאחר מכן הוא היה סגן מפקד היחידה. אז הייתה לי היכרות איתו לא רק כאח כמובן, אלא גם כן כאיש צבא. אבל אני חושב שהדרך אולי הטובה ביותר להכיר אותו, זה לקרוא את ספר המכתבים שלו, שהתפרסם שנים אחדות לאחר שהוא נפל. ומאז אנשים קוראים אותו, הספר ממשיך להימכר, גם באנגלית, גם בשפות אחרות. ובאמת נותן תמונה של אדם מאוד מיוחד, לא אדם רגיל. עם יכולות עצומות, אישיות מעניינת מאוד.
אתה יכול, אני קראתי את הספר למען הגילוי הנאות, אבל בכל זאת בעבור המאזינים, אתה יכול להגיד מה בתוך הספר הזה משקף את אישיותו ואת תפיסת עולמו הכל כך מיוחדת?
זאת אומרת, כל העולם הרוחני שלו מתגלה בתוך הספר. זאת אומרת, מכתבים שהוא כתב לעת מצו, לא כתב לבני משפחה, להורים שלנו, לאחים שלו, לי ולביבי, ולאשתו ולאנשים האחרות שהוא בחייו, הוא גם מתגרש באיזשהו שלב, ולחברים מגיל 17 עד כמה ימים לפני מותו בגיל 30. וחושף עולם שלם של מחשבות, של הרהורים, גם מתאר את הדברים, הרבה מהדברים שהוא עשה, כשהוא היה חייל צעיר, ולאחר מכן. זה קשה ככה על קצה המזלג.
אבל מתאר. באמת, אני חושבת שאחד הדברים שמאוד בולטים זה לראות את העומק של איש כל כך צעיר, שממש עסוק בדברים שהם ברומו של עולם, שזה מאוד חריג, גם אז וגם בימינו אנו.
לא נכון, אני חושב שלמי שבדור של היום, קשה להבין שאדם, בוא נגיד בגיל 25 או 26, או אפילו גיל יותר צעיר, כותב על דברים כאלה וגם ברומק הזה, אבל זה בדיוק היה המצב. והוא היה מוכשר מאוד, גם בכתיבה, הכתיבה היא טבעית, היא שוטפת, אבל היה מוכשר בהרבה תחומים, היה תלמיד מצטיין, אבל היה גם מוכשר כאיש צבא, ולאור מצבה הקשה של מדינת ישראל, לאחר מלחמת ששת הימים, או לאחר מלחמת יום כיפורים, הוא הרגיש צורך שהוא, מכיוון שהוא ידע שהוא מוכשר מאוד בתחום הצבאי, הרגיש צורך להיות איש צבא, להיות בקבע. אם כי הוא הפסיק פה ושם וגם קצת למד, אפילו הספיק ללמוד שנה וקצת באוניברסיטת הרווארד, אבל אז יש צורך, אין ברירה, הוא חייב לחזור לשרת בצה"ל.
אתה יכול להגיד משהו ממה שלמדת וממה שהכרת, עדת שהוא גם היה מפקד שלך, משהו על תפיסת הפיקוד והמנהיגות שלו?
אני קשה, תראי, כשהוא פיקד עליי זה שונה מאוד מאשר לפקד, כתום מפקד בסיירת מטכ"ל, זה שונה מאוד מאשר לפקד על יחידות אחרות. הוא היה גם מאוד מוכשר כמפקד בשריון, לאחר מלחמת יום כיפורים הוא עבר הסבה לשריון. אבל אפשר לראות את זה גם מתוך מה שקרה במבצע נתן, הפשיטה לאנטבה.
כן.
על כוח הרצון ועל אי נכונות לוותר ולבצע את המשימה. הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית, מעבר להרי החושך. וכשהוא קיבל, הוא והיחידה קיבלו את המשימה, כל מה שהיה להם זה יממה וחצי, לתכנן ולהכין את הכוחות ולהתאמן ולשכנע, לשכנע את הרמטכ"ל ואת שר הביטחון ואת האחרים שהדבר הזה הוא בר ביצוע. וזה הרבה בזכות הנחישות של יוני כמפקד היחידה, הוא לא ויתר, באמת האמין שהדבר הזה אפשרי, למרות שאני לא, כשאני ראיתי יסוד אנשים, רעיונות מוקלטים, היחידה, אני לא נתקעתי בדם אחד שחשב שהממשלה תאשר, זה היה הממשלה של יצחק רבין, הממשלה הראשונה שלו, שהממשלה תאשר את הדבר הזה, או אפילו שהרמטכ"ל יאשר. אבל הוא התנהג כאילו שהדבר הזה יאושר. ובזכות הנחישות הזאת, בסופו של דבר זה אושר, הוא שכנע את האנשים מעליו שזה יתבצע ויתבצע היטב, ואכן זה מה שקרה. וגם במהלך המבצע עצמו, הוא עושה הכל כדי שהמבצע יצליח. המבצעים האלה, כמו שאנחנו יודעים עכשיו מהשחרור של החטופים בעזה, המבצע הנועז הזה, שההבדל בין כישלון להצלחה זה עניין של שניות, לא יותר מזה.
לגמרי.
והמבצע, גם המבצע הזה, המבצע הזה כמעט נכשל, אבל הוא עושה מה שצריך כדי שזה יצליח, באמת להתגבר על הקשיים שהיו בשניות הקריטיות.
כן, נפל ממש. תראה, המבצע הזה, אני חושבת זה אחד המבצעים שהוא הכי חקוק באתוס הישראלי, והוא קיבל ביטוי בהרבה מאוד אופנים. יש משהו על המבצע הזה שאנחנו עוד לא יודעים, שאתה רוצה לשפוך עליו אור מעבר למה שאמרת?
אני חושב, מי שמעוניין לדעת על המבצע יכול לקרוא את הספר שלי שאני כתבתי, שנעשה לאחר מחקר של שנים, שנקרא הקרב האחרון של יוני. שם מתואר המבצע. אני גם פרסמתי ספר נוסף של 600 ומשהו עמודים, שמכיל את הדוקומנטים, את העדויות. והאמת היא כשאתה קורא את הדברים, ומתוודע למה שקרה באמת, זה הרבה יותר מלהיב מאשר הדברים שידועים ככה לציבור באופן כללי. באמת היו שם רגעים קריטיים גם בהכנות.
רגע אחד שאתה רוצה לשתף אותנו?
רגע אחד שאולי בהכנות אפילו, לא במבצע עצמו, גם כן היה שם רגע קריטי, אבל נעזוב את זה כרגע. רגע אחד זה ש... מכיוון שהמבצע הזה הוכן במהירות כל כך רבה, והכוחות המיומנים יותר הגיעו ליחידה רק בבוקר, ובערב כבר הם שומעים בלילה שהרמטכ"ל מאשר את המבצע, וייתכן שבאמת למחרת הם כבר יטוס אל אנטבה, והם ירגישו לא מוכנים, כי זה רק הכנות חפוזות, הם לא רגילים לדבר כזה. קבוצה של קצינים צעירים, שהיו מפקדי הצוותים, יכנסו בלילה, והחליטו שחייבים להודיע לממשלה שהמבצע הזה ייגמר בקטסטרופה. עד כדי כך.
וואו.
אבל בסוף הם לא הודיעו לאף אחד, אני חושב שהם לא הודיעו כי הם חשבו שבאמת האיש לא יושר את זה, והם גם בקיצור. אבל יוני הבין למחרת בבוקר שיש באמת תחושות לא טובות אצל חלק מהקצינים, והוא אסף את האנשים ודיבר איתם, נתן, ובסופו של דבר בסוף אותה שעה שהוא ישב איתם על מקרים ותגובות, הם כולם אומרים שהתחושה הייתה לגמרי אחרת, וכשהם יצאו למבצע שעה אחר כך הם הרגישו בהחלט מוכנים. שוב, זו דוגמה של מנהיגות שצריך להבין שיש בעיה, ואיך להתגבר על בעיה הזאת באמצעות באמת היכולת ההובלה שלך. אז זה אחד הדברים הדי פנטסטיים שקשורים למבצע הזה, שבאמת הוא ייחודי מאוד.
אתה יכול להגיד משהו, דוקטור עידו נתניהו, שאתה בעצמך רופא, סופר, מחזאי, על הבחירה שלך לחקור בצורה כל כך יסודית את כל מורשתו ופועלו של יוני, אתה יכול להגיד על זה משהו?
אני חקרתי את המבצע, לא חקרתי דברים אחרים. כן, זה היה נעשה בגלל צורך, מכיוון ש10 שנים לאחר המבצע התחילו להתפרסם דברים שעל פניהם היו ברורים לי שהם לא נכונים, ובאיזשהו שלב גם גיליתי שהתיעוד של צהל, של מחלקת היסטוריה של צהל, הוא לגמרי משובש של המבצע הזה, ודאי לגבי חלקה של סיירת מטכ"ל, פשוט לא נכון, מאלף עד תיו, ואני לא מגזים כשאני אומר את זה, והחלטתי שצריך לתעד, שמישהו יספר מה היה שם. ואבי התחיל בזה, האמת היא, אבל אני הלכתי בעיקר מאחד לשני, משתתפים במבצע ובחנות למבצע, והקלטתי אותם כדי שיהיה תיעוד. וזו הפעם הראשונה שכמעט, הם לא דיברו לפני זה. היחידה סודית, הם לא התראינו, לא דיברו. הם ידעו שדברים לא נכונים מתפרסמים, אבל לא עשו עם זה שום דבר. ורק לאחר שהיה לי כל החומר הזה, החלטתי שבכל זאת כדאי לכתוב ספר. וככה זה קרה. בתחילה זה היה לתעד את זה למען הדורות הבאים, שלפחות יהיה חומר מוקלט, ולאחר מכן כתבתי את הספר.
תראה, למי שבאמת חוקר ומעמיד מה שנקרא דבר דבור על אופנו עם כל הפרטים, אז אני הולכת לבקש ממך משהו שהוא לא טבעי, אבל אני אנסה. במלאת 48 שנים לנפילתו של באמת אחד המפקדים המאוד נועזים שידענו, אם הייתי מבקשת אותך לכנס לכדי משפט משהו שהכי משקף את יוני, אז מה היית אומר?
אם היית שואל אותי, מכינה אותי, הייתי מכין משפט. הוא באמת אדם כל כך מורכב ומיוחד, שאני לא יכול לסכם את זה במשפט אחד, ודאי לא על התראה, הסוג הזה. ובאמת, האמת היא שיש אנשים שאי אפשר לסכם אותו במשפט אחד, זה פשוט בלתי אפשרי. הוא היה מאותם אחד האנשים המורכבים והמיוחדים, שאתה מגלה גם עולם ומלואו כשאתה קורא את ספר המכתבים שלו.
אז אולי הצלחנו. צעיר מאוד ועדיין עולם ומלואו. דוקטור עידו נתניהו, רופא, סופר, מחזאי, אחיו של סגן אלוף יוני נתניהו, זכרו לברכה, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל ונפל במבצע הירואי הידוע, אנטבה, והשבוע ימלאו 48 שנים ללכתו. תודה רבה שהיית איתנו ושיתפת.
תודה גם לך. ערב טוב.
ערב טוב.